לשידורי קול חי ניתן להאזין 24 שעות ביממה גם בטלפון 036-780-780 036-780-780 דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס מאזינים מבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
ומבורך לכל המאזינים אנחנו בתוכניתנו דרך חיים שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעת הדשמי ההלכה למעשה בראשית הדברים נודה עומק הלב לטכנאי ולמפיק המסורים אורי כהן שלמה פולק ולכל המסעים במלאכת הקודש ונבקש אנא שלחו שמות חולים בצירוף שמהם נקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שער חולי ישראל נצא לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים, נקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן לרפואת חיה בת בלומה, נחמה אסתר, בת רינה מרים, לינדה בת רות, יעקב בן ציוויה הנדל. חכמינו זיכרונם לברכה, תקנו לנו סדר ברכות. יש ברכות השבח, יש ברכות ההודעה, ויש ברכות המצוות. מרן פסק בסימן ריש חב זין בלכות ברכות על הברקים ועל הרעמים אומר עושה מעשה בראשית ואם ירצה יאמר שכוחו גבורתו מלא עולם זאת אומרת זה רצון של האדם להחליט האם לומר עושה מעשה בראשית על הברקים ועל הרעמים או לומר כוחו גבורתו מלא עולם מבאר מרן המשנה ברורה שאפשר לברך את שני סגנוני הברכות על שניהם. ואומר, גם על הברק וגם על הרעם אפשר לברך או שכוחו או גבורתו מלא עולם, או עושה מעשה בראשית, כל אחד יחליט מה הוא רוצה לברך. מנהג העולם לא כך. מנהג העולם לברך על הרעם שכוחו או גבורתו מלא עולם, ועל הברק עושה מעשה בראשית. אומר בעל הכף החיים שאת הברכות האלו יש לברך בלי שם ומלכות. ברוך אתה השם, להגיד היי שין מם השם, אלוקינו מלך העולם, או לדלג על השם אלוקינו. לומר ברוך עושה מעשה בראשית, ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם. כך כותב בעל הכף החיים. השיג עליו מרן בעל היביע אומר, בספר יחווה דעת, בעריכות גדולה. שוודאי שצריך לברך עם שם ומלכות, כסתימה דברי מרן השולחן ערוך, לומר השם אלוקינו מלך העולם. אין צורך לראות את הברק בשמיים. די בזה שרואים לפתע אור שמאיר את השמיים. לא צריך לראות את צורת הברק, את צורת זיגזג שיש בשמיים. עצם זה שראינו אור שמאיר את השמיים כבר צריך לברך. כשאדם רואה ברק ושומע איתו ביחד רעם בו זמנית, הברק הגיע מעננים שהתחככו זה בזה, והרעם הגיע מעננים אחרים. שומעים את זה בו זמנית. תברכו על שניהם ברכה אחת עושה מעשה בראשית. אבל כשרואים ברק, אין צורך להמתין עד שיבוא הרעם. נכון שמהירות האור גדולה ממהירות הקול, אז בעצם הקול יצא קודם, ורק לאחר מכן יצא האור, אבל אנחנו רואים את האור יותר במהירות. מברכים קודם על הברק עושה מעשה בראשית, ואחר כך כששומעים את הרם, מברכים עליו שכוחו וגבורתו מלא עולם. ישנה טעות שנשתרשה כאילו היא הלכה פסוקה, שכשרואים ברק, ממתינים לרם, ואז מברכים שתי ברכות. זו טעות, זו ברכה לבטלה. הרי דיברנו שכששתיהם מגיעים יחד, מברכים רק ברכה אחת. לכן יש לברך כאמור על הברק, ואחר כך על הרם. כך כותב ברכת הבית, ברוך השולחן, בהרחבה. כשאנחנו מברכים פעם אחת, זה פותר את כל הברקים והרעמים שנשמע בהמשך הסופה והגשם. רק כשהשמיים נתהרו לגמרי מכל ענן, השמיים התבהרו לחלוטין, לא הכוונה שאין שום ענן, הכוונה אין ענני גשם, אז הסתיימה חלות הברכה, כשהשמיים התקדרו שוב, נצטרך שוב לברך. זה שאנחנו שומעים שירדו עוד גשמים, זה לא נחשב להמשך. המשך הכוונה רציפות של גשם. כשיש הפסקה מוחלטת, אז מברכים בשנית. כמובן שהדברים אמורים באותו יום, אבל אם הסופה ממשיכה מיום אחד ליום השני, צריך לברך שוב, ישנו, עברנו ליום הבא, צריך לברך שנית. מה שדיברנו זה על 24 שעות מעלות השחר לעלות השחר של היום הבא, אז אם לא הייתה הפסקה, זה נחשב ליחידה אחת. אם אדם יושן, ולפתע יש רעם גדול, והוא מתעורר, איך הוא צריך לנהוג לעניין הברכה? הרי הוא לא נטל ידיים. בידיים שלו תמרות עם רוח רע של לילה. על פי דברי מרן, צריך לקנח את הידיים בסמיכה משני הצדדים, פשוט להעביר את היד משני צדדים ולברך. זה שיש לו רוח רע, זה לא מפסיד ממנו את הברכה. על פי הסוד, כותב החידה והכף החיים, שאסור לברך שום ברכה עם ידיים טמאות עם רוח רע. לכן הוא צריך ליטול ידיים במהירות 3 פעמים לסירוגין, ומיד לברך. אבל זה לא כל כך אפשרי. השיעור הזמן הוא תוך כדי דיבור מסוף שמיעת הרם. זה בערך 3 שניות, נאמר 4 שניות. איך אפשר בכזאת מהירות לקום, ליטול ידיים? ואז לברך. לכן, מי שמחמיר שלא לברך, בכלל, תוך כדי שנת קבע של לילה, יש רעמים, יש ברקים, הוא ממשיך לישון ולא מברך, יש לו על מי לסמוך. לחילופין, אדם שמתפלל, אדם שלומד, האם הוא צריך להפסיק את התפילה והלימוד כדי לברך על הרעם והברק? אז זה מצווה עוברת? מצווה עוברת הרי מבטלת גם תלמוד תורה. פוסק מרן המשנה ברורה שבין הפרקים אפילו של ברכות קריאת שמע מפסיק ומברך. באמצע הפרק של ברכות קריאת שמע אסור לו להפסיק. דעת בעל השולחן ערוך הרב שאפילו באמצע ברכות קריאת שמע אפשר להפסיק, כי זו מצווה עוברת כדעת בעל המגן אברהם. רק מתי אי אפשר להפסיק? כמובן בשעת תפילת 18 אסור להפסיק, או בין גאל ישראל ל-18 בין גאולה לתפילה. באמצע הלימוד, מי שמובטח לו שהוא חוזר לרצף הלימוד, וזה לא מפריע לו, שיפסיק ויברך. אבל אם זה מוציא אותו מהריכוז, פוסק בעל הבאר משה שלא יפסוק, ואפילו שאחרי הלימוד לא יהיה יותר ברקים ורעמים, אין צורך להפסיק את הלימוד. אנחנו מקדישים את דברי התורה לרפואת כל חולה עמו ישראל. כבר מתייחסים כאן לשאלה, שאלה בקשר למה שכעת דיברנו, שהרב הדיה בספר יסקיל עבדי פסק לברך בלי שם ומלכות, והוא כותב שככה נהגו הספרדים. נכון, כך כותב הרב הדיה זכר צדיק וקדוש לברכה, שככה מנהג הספרדים, מביא את הדברים שלו מרן היחב ודעת, והוא מוכיח שזה לא מנהג הספרדים, והוא חולק עליו. ועל הרב ברוך טולדנו בקיצור שולחן ערוך, והוא מוכיח שהספרדים סוברים כדעת מרן השולחן ערוך שכן לברך, כמו שכתוב בספר יוסף אומץ מהרב יוספה, ואלי רבה בשם השלה, מביא שזה דעת הרמב״ם והתוספות והרמב״ן ועוד ועוד, ורק הרייבד סובר ככה בעניין הגומל, וזו הכרעת מרן היחווה דעת, שמנהג הספרדים כן לברך עם שם מלכות, אבל נכון, ישר כוח להערה, היינו צריכים להוסיף, שישנה דעה שאומרת שזה מנהג הספרדים כדעת הקף החיים, בעל היסקיל עבדי, שקדים אותו הקף החיים, לומר ברכת הרעם וברכת הברק בלא שם מלכות, אבל כפי שהרחבנו, דעת מרן היחווה דעת בהרחבה, שדעת מרן לברך עם שם ומלכות. שלא להפסיד את הברכה היקרה הזו, שכאמור אפילו באמצע תפילה, אם מצווה עוברת, כן לברך עליה. נצא להפסקה קצר.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידנס. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il. ביום שלישי הקרוב המרוץ ממשיך. איתי גדסי וישי לפידות ביומן בחירות סוער עם הפוליטיקאים, החשיפות והפרשנים. המרוץ לבחירות, כל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול חי ולצפייה ישירה באתר קול חי.
וי-פיי במטוסי אל על, בשביל שתישארו מחוברים לאקטואליה ולמשפחה, גם באוויר. מתחדשים בשבילכם. אל על, השירות זמין במטוסים נבחרים וחפוף לתנאים המפורטים באתר.
רשת מלונות ציפורי קלאס המהדרין מזמינה אתכם ליהנות ממגוון של עולמות במלונות בטבריה ובחפץ חיים. לחוויית נופש מלכותית מפנקת ומהודרת, חייגו כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
תקשיבו לזה, קונים דלת איכותית של פנדור ומקבלים את הפרזול מתנה. כפוף לתקנון.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. גלת כשר למהדרין. מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. חייגו, כוכבית 6275.
הלו? שלום, זה קובי אריאלי. אני צריך טקסי, בבקשה. מהבית שלי. ליש חסד, עם המתנה. 3 ימים. אבל שלח את הגדול, הבגאז' הגדול, שיהיה מקום. אבל מהר, מהר, יש חגיגה.
תירוף של מבצעים ביש חגיגה. רוכשים בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש ונהנים מחגיגה של הטבות, 2 ועוד 1 חינם הזול מביניהם, ועוד 10 מבצעים חסרי תקדים. יש חגיגה, עד יום חמישי י"ח בשבט 13 בפברואר. פרטים בסניפים.
גם בחורף?
כן.
ובקיץ?
גם.
מה עם מחר בצהריים?
ברור.
והיום ב-2 בלילה?
בהחלט. בכל יום, בכל שעה ובכל מזג אוויר, רבני קו הליכות בית מרן זמינים עבורכם 24 שעות ביממה, בכוכבית 5293, שלוחה אחת.
כך נשמע שואב אבק בחדר הסמוך עם דלת רגילה. וכך נשמע שואב אבק בחדר הסמוך עם דלת של חמדיה. הדלת השקטה של חמדיה מבודדת מרעשים פי 2 מדלתות הפנים של המתחרה שנבדק, כי דלת שקטה יותר היא דלת טובה יותר.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
מהדלתות שנבדקו ינואר 2019.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
צי מטוסים חדש באל על, בשביל שתיהנו מחוויית טיסה נעימה ונינוחה. מתחדשים בשבילכם, אל על.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס.
חזרנו אליכם המאזינים. הרב הכריע שמברכים בשם ומלכות, ובספר פתח הדביר הכריע שזה ספק ברכות להקל. זו שאלה שלפני כמה שנים כבר שאלו כאן, ואז גם תירצנו שהפתח הדביר כותב סיבה אחרת. הוא כותב שצריך לברך תוך כדי שמיעת הרעם, ולא יותר מתוך כדי דיבור, שלא כולם בקיאים בתוך כדי דיבור. זה מה שהוא כותב בחלק ב'. כדאי תמיד להסתכל בתוך הספר, לא מה שמלקטים מביאים בשם קדמונים. וגם מברכים רק פעם אחת ביום, אם לא נתפזרו אוהבים, וגם בזה לא בקיאים. האמת שהוא עצמו כותב שזה דוחק. כי כל אחד שומע, מה אני לא שומע? למה אני לא יכול לשמוע ולברך? התפזרו אוהבים, זה כפשוטו, אין עננים. והוא יחידי לחלוטין בדבר. לגבי הסוגיה של סבל, הדו דעת באמת המאירי, אבל אנחנו פוסקים כדעת הרייבת בתמים דעים, שלא אומרים סבל בדעת יחיד. זו דעת יחיד, דעת המאירי ועוד. אז לכן עדיין יש מקום לבוא ולומר בפשטות שזו דעת מרן. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך, בבקשה.
רציתי לשאול את הרב בבקשה שאלה לגבי כשרות של דבש, שיש לי שכנה שהייתה באוסטרליה, וקנתה לי שם דבש במתנה, וזה דבש טהור 100%, רק אין עליו כשרות כמובן, ורציתי לדעת אם בדבש יש גם כן עניין שצריך להיזהר מבחינת
הכשרות. כשאנחנו מדברים על דבש כפשוטו, דבש שאין בו שום תוספת מעבר לדבש, אין מקום לבוא ולחשוש. והיום ברכיבים אפשר לדעת האם זה דבש טהור, או שיש בדבש גם תוספות נוספות. אם אנחנו רואים שזה 100% דבש, ואפשר להסתכל ברכיבים, אין מקום לבוא ולחשוש מבחינה כשרותית. הבעייתיות היא לא מצד החומר גלם עצמו, הדבש, שכאמור אפשר לברר את הדבר, ודבש של 100% דבש דבורים הוא מותר ללא חשש. החשש הוא מצד הבישול. יש דבש שעובר תהליך של בישול של ממש, יש דבש שעובר רק תהליך של סינון מרגלי הדבורים, מפסולת, ועובר חימום בקיטור. דבש שעובר בישול, הוא אסור משום בישול גוי. מכיוון שגויים בישלו אותו, איסור של בישול גוי, חזל גזרו משום איסור חתנות, חששו שזה יביא לקרבה, ולכן צריך שיהיה גוף כשרות על הדבש כדי שנדע שלא עבר בישול גוי. אלא אם כן נכתב עליו שהוא לא עבר בישול, אבל זה דבר נדיר, נדיר מאוד שלא מבשלים דבש. יש מקומות ייחודיים שלא מבשלים דבש. תהליך הדבש על פי רוב עובר תהליך של בישול כדי להצליל אותו, אם לא שמים בו חומרים, אם שמים בו חומרים אז זה גם בשביל החומרים הנוספים. לכן אני לא הייתי נוגע בדבש אם אין לו גוף כשרות מוסמך משום החשש של בישולי גויים.
אוקיי, אני מבינה, אני לא יודעת, לא רשום פה, רשום שזה 100% פיור, אוסטרליאן דבש, אבל לא כתוב, אני לא יודעת איפה זה אמור להיות כתוב, אם זה מבושל או לא, אני לא רואה.
לכאורה, לכאורה דבש עובר תהליך של בישול.
כן, אז בסדר, אז, ברור, אני מאוד.
אז לא לגעת בדבר וגם לא לתת, גם לא לתת לאחר, פשוט לזרוק אותו.
לא, בוודאי שלא.
כמובן, כמובן לא להעליב אותה, היא לא צריכה לדעת מן הדבר. לא לשקר שהשתמשנו, אבל נשליך אותו להשפע.
ויש לי שאלה, אפשר לתת את זה לגוי?
בוודאי.
עובדים איתי,
בתנאי,
עובדים איתי גויים, אז אני אולי יכולה לתת להם במקום לזרוק.
אבל בגוי, בגוי יש איסור שנקרא לא תחנם. לא תחנם זה לא לתת להם חנייה בארץ, ולא לתת להם מתנת חינם. האיסור הזה הוא בתנאי שהמתנה הזאת היא מתנת חינם. זאת אומרת, שאני נותן מתנה לגוי, והמתנה הזאת היא בחינם, אין לי שום דבר שאני מקבל בתמורה, אני עובר על איסור לא תחנם. כך אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה. אבל אם יש לי כתוצאה מזה איזשהו משהו בתמורה, לדוגמה, יש עובד זר שעובד אצלי בבית, יש אצלי עובד שעובד אצלי במפעל וכדומה, ועל ידי זה שאני אביא לו מתנה, התפוקה של העבודה שלו תהיה יותר טובה. יהיה לו כלפיי הרגשה יותר טובה, יהיה בינינו קירוב, יש בזה סיבה. אז מותר כן לתת מתנה. אז לכן אם אנחנו עוסקים בלתת מתנה לעובדים שעובדים, ועל ידי זה למצוא את ההזדמנות לתת את המתנה, ועל ידי זה תהיה תחושה יותר טובה, קרבה, תפוקה יותר טובה, הרגשה יותר נעימה וכדומה, אז הדבר מותר.
בסדר גמור, אני ממש מודה לרב.
ברוכים תהיו.
כל התוכנית תבורך.
ברוכים תהיו. אמן. גם אתם יישר כוח. ערב שבת שלום. בבקשה למאזין, ערב טוב ומבורך.
ערב טוב.
ערב מבורך. בבקשה.
קודם כל תזכו למצוות, בעזרת השם.
ברוכים תהיו.
ולא על הלאה, ושום מכשול לא יצא מתחת ידיכם, בעזרת השם. אמן.
רציתי
לשאול, מה ההבדל בין קמח קוסמין לבין קוסמת? שבוע שעבר עלו מישהו ושאלו ולא הבנתי את התשובה.
הקוסמת היא בעצם קטנית. קטנית שברכתה בורא פרי האדמה, ומותרת לספרדים באכילה בפסח. הקוסמין זה קמח, מין קמח שנקרא ביידיש קשה, באנגלית, שכחתי את השם המדויק באנגלית, אני תכף אנסה להיזכר, אבל זה בעצם סוג של חיטה, חיטה שיש לה שם בוטני, אבל היא חיטה אחד בחמשת מיני דגן. הקוסמת שאנחנו מכירים היא קטנית לכל דבר, ושוגים וטועים ומחליפים ביניהם. צריך להיזהר בדבר, הן מצד הברכה כל השנה, מה מברכים, על זה מברכים, אם תוכנים שהכל, ועל זה המברכים, אם שמים ולשים ברכת המוציא וברכת המזון, וכן להיזהר כמובן בערב פסח, לדעת מהו קטנית, ואנחנו לא מוכרים במחירת חמץ קטנית, ומה חלילה וחס, לא לעשות בידינו קמח, הן לעניין הפרשת חלה, יש הבדל מהותי, צריך לדעת, דיברנו כעת על הקוסמת, ההבדל בין קוסמת לקוסמין, לאיזה משפחה לשייך, אבל יש לדעת שגם השיבולת שואל נתונה במחלוקת מאוד גדולה למה הכוונה שיבולת שואל. זה מתחיל מסוגיות במסכת פסחים, ואחרונים דנים לכול אלמה, למעט הגאון הגדול הרב מוישה שטרנבוך, קווקר זה שיבולת שואל. אבל המרן רב משה שטרנבוך גם על זה חולק. להלכה אנחנו מכירים שקווקר ודאי זה שיבולת שועל. ישנם עוד מינים שונים שאפשר להשיג בחנויות טבע, שאנחנו דנים בהם האם זה שיבולת שועל. אבל לגבי הקוסמת, כאמור, יש הבדל בין קוסמת לקוסמין.
אני עושה על זה, מבשלת את זה עם מים, ואני עושה על זה בורא פרי אדמה.
נכון, נכון.
כן. וקוסמין זה קמח של קוסמין שאני אוכל את החלות.
נכון, נכון, וצריך להפריש בו חלה כשמגיעים לשיעור. נכון.
הבנתי. שרות שאלה?
בבקשה.
רציתי לשאול, בבצל ובדברים כאלה צריכים לזהר לא לשיר כל הלילה בלי ראש. אלא איזה עוד ירקות? זה שיש להם הרבה ירקות שיש להם ראש, כל הרבה, ויש צנון, ויש סלק עם... מה צריכים לשמור?
בחזל, במסכת אחרונה, בדף י' ז' עמוד ב', הברייתא מדברת על בצל ושום. הוא הדין לכל מיני הבצל, לדוגמה בצל סגול ובצל ירוק ויש בצלונים קטנים, בצלים מאוד קטנים, בכל אלה זו הברייתא שמי שאוכל בצל כלוב שעבר עליו כל הלילה ואומר, כמו שגברת הזכרה, הוא מוריד לו את הראש וכל הלילה זה כך דמו בראשו. הוא הדין גם ביצה כלופה שלא נשאר עליה מעט מהקליפה, והיא כל הלילה כך, אז דמו בראשו, אין ביצה קשה, אין לפי המערם, המחילה, בית שלמה, גם כן ביצה רכה. האם יש ירקות נוספים מעבר לבצל ושום? ישנו ספר שנקרא שמירת הגוף והנפש מהרב לרנר, ספר מאוד חשוב, והוא שם כותב גם לחשוש על צנון. אין לו מקור, אני לא יודע מה מקורו, כך הוא כותב לחוש גם על צנון. הוא מקור יחיד ואין מקום לבוא ולחשוש, כנראה הוא הקיש את הצנון בגלל החריפות שלו, הוא הקיש את זה לבצל ושום. הכלל שמנחה אותנו שבדברים סגוליים, אנחנו לא חוששים אלא למה שחזל חששו. אנחנו לא מוסיפים מדברינו, מדעתנו, כי אין לנו הבנה והשגה בדברים סגוליים. לכן כותב היביע עומר, מרן היביע עומר בתשובה בעריכות, שישנה דעה שכיום בכלל לא חוששים לבצל ושום שעבר עליהם הלילה, להקל בדיעבד אם המאכל יתבשל לא לזרוק אותו לפח. הרבי מקלויזנבורג, זכר צדיק לברכה, בעל השף היציב, כותב בתשובה, וליבי אומר לי בוודאי, ליבי אומר לי בוודאי, שמזה מגיע המחלה הנוראה. כי חזל אמרו דמו בראשו, ואומר ודאי שמי שאוכל את זה, בסוף אדם יגיע בראשו וימות. כך כותב דברים קשים כגידים, אבל כאמור אין לנו אלא מה שאמרו חזל. בצל על כל שלוחותיו, ושום ולא מעבר לכך. איך הדרך להינצל מזה? זה או לשים עליהם מעט מלח או מעט שמן, ובזה חזל לא גזרו. הוא הדין חזל לא גזרו כשזה מבושל, רק שהוא חי. במעבר לזה אנחנו לא חוששים, וכאן אם כבר אנחנו מדברים על השאלה החשובה הזאת, היא ראוי להטריע את עם קדוש. כל אלו ששומעים את הדברים צריך להיזהר מאוד. יש מכשלה גדולה לרבים. אפשר למצוא בסופר, במרקולים הגדולים, שום, ראשי שום, שיני שום, ליתר דיוק, כלופים ונמצאים בתוך מארז ומוכנים לבישול. או אפשר למצוא אותם במקפיאים, או שאפשר למצוא אותם כך, מקולפים ומוכנים. מכיוון שעבר עליהם לילה, והורידו להם את החלק העליון של הראש, והם כבר מוכנים, בזה חזל גזרו וחלילה וחס מלהיקשל בדבר. צריך להטריע על הדבר, ואני כולי פלא והשתוממות על בדצים שנותנים כשרות על הדבר. נכון שהם נותנים כשרות על המרכיבים, אבל מה עם לינת לילה?
כהכשרים
מודרים
נותנים על זה עכשיו, כן.
וזו טעות חמורה שאינני יודע את פשרה. צריך להיזהר בדבר.
עכשיו עוד שאלה קטנה, אין היום כמעט להשיג בצל יבש ושום שלא יוצאים מזה עלים ירוקים. השאלה אם העלים הירוקים הוא מותר להשתמש או...
מותר, מכיוון שהכוונה לראש זה החלק של השערות. זאת אומרת כשהסקינן בראש זה החלק ההפוך, זה הכוונה ראש.
כן.
נכון, אז אפשר להשתמש לכתחילה.
כן, אפילו שיש עלים ירוקים?
נכון, נכון. נכון.
זה לא הוקשה שיש בזה תולעים?
מצד תולעים אינני יודע לענות. אפשר לעלות כאן לשידור מומחי קשרות כמו הרב רווח או הרב ויה ולשאול אותם. למיטב ידיעתי, אם שוטפים במקומות שנפתחים, מקומות הפיצול, אין מקום לבוא ולחשוש, אבל אנחנו נשאל מורה הוראה שבקי בהלכות חרקים.
אני מאוד מאוד מודה לכם.
ברוכים תהיו. ערב שבת שלום. ובשורות טובות. יישר כוח.
אומן,
גם אתם יישר כוח. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
קודם כל, לגבי שאלה ששאלו, האם הכרת הטוב לגוי זה נקשה מתנת חינם או שזה מותר?
מותר, מכיוון שכשאני מכיר לו טובה, אז בעצם, בלשון חז"ל, מסכת עבודה זרה, מנעתי איבה. הוא מצפה ממני לגמול. הוא עשה לי טובה, אז אני מכיר לו טובה בחזרה. אם אני לא מכיר לו טובה, אני איך ביניש כמן, שאני לא אדם, עד אני לא הכרתי לו טובה. לכן הדבר מותר. כשמדובר באיסור שלא תחנם, הפירוש הוא שבעצם לא תיתן להם מתנת חינם. חינם, אין לי הכרת הטוב, אני נותן לו בחינם. ומדוע אני נותן לו בחינם? מסיבה כלשהי. כשיש איזושהי סיבה אמיתית שבדבר הזה יש פועל יוצא, הדבר מותר. עודו יעיין ביורה דעה, סימן קופנון א' בהרחבה. בספר המצוות, בספר החינוך, מצווה תף חף, שם אני בערך. כן, בבקשה.
בקיצור לגבי דברי תורה בבית האבל, אני לא יודע אם זה משנה אם זה בשבת או במכון, אבל רציתי לשאול, האם מותר, מה האופי של דברי תורה שכן מותרים, האם כשבסוף הנקודה היא לדבר על האופי של האבל, זה מותר לדבר על האופי של הנשכב.
אנחנו כעת למדנו בדף היומי שאמר רבי אלעזר, אלעזר, אין אומרים במול הנפטר אלא דבריו של מת. אין אומרים אלא דבריו של מת. שם מדובר בעצם לבוא ולדבר מול הנפטר דברי תורה. ולכן, מכיוון שהוא לועג לרש, כי הנפטר פטור מלימוד תורה ולא יכול ללמוד, אז יש כאן בעצם לעג לרש. הוא הדין בבית האבל. הרי האבל אסור בלימוד תורה אלא בהלכות אבלות. ומכיוון שהוא אסור בדברי תורה אלא בהלכות אבלות, כשאני עכשיו מגיע ומתחיל לפלפל בדברים שהוא לא יכול להגיב, הוא לא יכול בעצם להמשיך הלאה את הדברים, יש בזה בעצם איזשהו ביזוי כלפי המקום. לכן, כשמגיעים לבית האבל, כל השיעורים שאנחנו עושים וכל מה שאנחנו מדברים שם עבור הנפטר וכולי, אנחנו אומרים את זה לעילוי נשמתו ולזכותו, אז הדברים מותרים. אבל כשאנחנו מדברים עם האבל עצמו, צריך לדבר איתו אך ורק בדברים שהוא יכול להיות שותף בהם, כי הרי הוא בטל מדברי תורה, מותר ללמוד רק דברים הרעים. כך כותב גם מרן היבי עומר בחלק ח'. לכן סיכומם של דברים, כשנכנסים לבית אבל ויושבים מול האבל, והוא מתחיל לדבר בדברי תורה, אז אם הוא גולש לדברי תורה שהם אסורים עליו, צריך לעצור אותו, בטח לא להשתתף איתו. ואנחנו מבחינתנו, לאחר שהוא פתח ואנחנו פותחים, לאחר האבל שכמובן פותח, זאת ההלכה, נדבר רק בדברי תורה שהוא עצמו מותר בדבר.
אז לא הבנתי למעשה, האם הרי מותר לדבר על האופי של הנפטר כמובן, בשבעה. אני שואל, האם אתה רוצה לדבר על האופי, האם אתה יכול לקשר את זה לדבר תורה, להראות, הנה הוא קיים את זה, הוא...
בוודאי שכן, מכיוון שאני מדבר בשפחו. אני מדבר בשפחו, אני מסביר כמה הוא היה קשור לאותה הנהגה, לאותה הלכה, שוב אני מדבר בשבחו, אז מותר, ומותר גם להגיד דבר תורה כלשהו, שהדבר הזה יש בו עילוי נשמה ולקשר אותו אל האבל. אין בדרש, אין במוסר, אין בהנהגה שלו. כל מה שדיברנו זה לעמוד מולו, מול האבל, ולפתוח איתו בדברי תורה. לבוא ולדבר איתו בדברי תורה, זה מותר רק בדברים שהוא עצמו מותר, אבל לבוא ולדבר בשבחו ולקשר את זה להלכה ולדרש, אבל כל דבר שקשור באמת לנפטר, אז זה לעילוי נשמתו ולכבודו, אז הדבר מותר גם בפניו של מת. לכן מותר גם להספיד בפניו של מת, ולא רק בבית האבל, בדברי תורה שעל ידם מגיעה התעוררות, ומחברים את זה לנפטר, כי כל זה לעילוי נשמתו, וזה לא לועג לו שהוא לא יכול לבוא ולעסוק בדברי תורה, כי זה לכבודו. לשבת מול האבל ולדבר איתו בדברי תורה, שהוא אסור בהם, זה כאין לועג לרש, זה אסור.
אפשר עוד שאלה?
בבקשה.
האם יש מעלה להיקבר בהר הזיתים, והאם זה מצליק כספית גדולה בשביל לקנות שם הקבר?
והיה ביום ההוא, יבקע ההר, מתי עמך יקומו, הר הזיתים הוא ראשיתה של גאולה, לכן רבים מגדולי ישראל כל כך רצו להיקבר בהר הזיתים, ובפרט שהוא מול מקום המקדש, וכידוע שאנחנו נקום בתחיית המתים, אנחנו נקום לצד ירושלים, לצד המקדש, יקומו מתי עמך וכיפר אדמתו עמו. לכן רבים השקיעו ממון רב ועשו מאמץ עצום להיקבר בהר הזיתים. האגדה אומרת שרבינו הארי הקדוש דיבר בהפלגות גדולות על הכמות המספרית שקבורים בהר הזיתים, וקבורים גם כן שם בהר בצפת. הר המשחה אצל חזל, הכהן הגדול שהיה לו עד לשם מקום לשרוף אפר פרה, שמשיח צדקנו יגיע, יזה אפר פרה, והאפר פרה גנוז, וגם משם הילקח כתוב במדרש, הכל קשור לקרבת משיח וירושלים ובית המקדש, ותחילתה של גאולה כשהר נבקע. לכן כאמור, כל כך ידרו. אבל גם בעניין קבורה של אדם, האדם לא צריך לתת מעצמו מעל הכוחות. להיקבר בארץ ישראל זו מצווה. להיקבר בכלל, לזכות לקבורה זו מצווה. אדם צריך לבזבז עבור מצווה חומש, אבל לקבורה, מכיוון שמדובר בו עצמו, אדם יכול לבזבז אף יותר. זו מסקנת רבי יוסף אנגל. אבל כמובן שאם הדבר הזה שהוא מבזבז כמות עצומה, גורם אחר כך לילדים עול, וגורם לילדים אחר כך מועקה מבחינה תקציבית וכדומה, אז להיקבר בירושלים לאו דווקא בהר הזיתים, בהר המנוחות, להיקבר בכלל בארץ ישראל, וכיפר אדמתו עמו כל מי שקבור בארץ ישראל, כאילו נמצא תחת המזבח ומתכפר לו, יש מעלה, כן, יש מעלה מיוחדת להר הזיתים, אבל כמו שאמרתם, רק בתנאי שזה מוגבל, ולא באופן שרירותי, באופן מוגזם. אגב, אם עסקינן בלהיקבר בהר הזיתים, מרן האמרה אמת מגור, יש לו חלקת קבר בהר הזיתים, שהוא לא נקבר בה בגלל מלחמת השחרור בתשח, אז הוא נקבר בישיבת שפת אמת, ולידו מרן הפני מנחם, מרבות הימים. וכשהוא הגיע לראות את החלקה, הוא הלך ביחד עם הגבאי בעל האמרי שמי, הגאון רבי שמי גינסבורג, וסיפר רבי שמי שהאדמור התחיל לרוץ, שהוא לא הצליח להדביק את קצב ההליכה שלו. שאל את הרבי לאחר מכן, למה הרבי כל כך רץ? ענה לו הרבי, והיה ביום ההוא בקער, ימוש חציו מזרחה, חציו מערבה, וכי אני צריך ליפול באמצע. כך ראה את הדברים באמונה חושית. ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. אנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרה וכבר שווים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס. הפאנל הכי רציני בפוליטיקה חוזר. אריאל ברמן, יוסי חיים, מני וגשטוק ודודי איינהורן עם הכותרות והסקופים שלא תשמעו בשום מקום אחר, וטוב שכך. מי שמדבר במהדורת בחירות, כל מוצאש בשמונה בערב, כאן בכל חי. מדבר. בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד.
שלום, כאן אילן מקידום פלוס. אני מזמין אותך לצלצל אלינו לשיחה עם אחד מיועצי הקידום שלנו לבניית אסטרטגיית קידום באינטרנט, שתזרים אליך הרבה לקוחות, ללא עלות ובלי התחייבות. חייג עכשיו, 072-2230-530, 072-2230-530.
בקידום פלוס בני ברק, עם ניסיון של אלפי לקוחות, יודעים בדיוק מה אתה צריך בכדי לקדם את העסק שלך. חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות, 072-22-30-5-30.
מרפאת שיניים מורשת איתן, שירות איכות ומקצוע נאות, לא מפסיקים לחייך, מורשת איתן.
חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-700-700-417 מורשת איתן.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים, קרוב, קל ונוח, בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף או למיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
הלו? שלום, זה קובי אריאלי. אני צריך טקסי, בבקשה. מהבית שלי. ליש חסד, עם המתנה. 3 ימים. אבל שלח את הגדול. הבגאז' הגדול. שיהיה מקום. אבל מהר, מהר. יש חגיגה.
תירוף של מבצעים ביש חגיגה. רוכשים בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש ונהנים מחגיגה של הטבות. 2 ועוד 1 חינם הזול מביניהם. ועוד 10 מבצעים חסרי תקדים. יש חגיגה. עד יום 5 י"ח בשבט 13 בפברואר. פרטים בסניפים.
אני רוצה לזכות במנוי שנתי לחבורת תרי"ג.
הלוואי שאזכה במדבקות קיר שלנו.
תאגיד המחזור אלה וחבורת תרי"ג יוצאים למשימת מחזור. אספו בקבוקי משקה גדולים, רשמו עליהם את מספר הטלפון שלכם והשלימו על כל בקבוק את המשפט חשוב למחזר כי, ואז השליחו את הבקבוקים למחזורי ותוכלו לזכות במתנות שוות.
אפשר לזכות גם בקומיקס?
20 זוכים בכל שבוע, כפוף לתקנון.
אז קדימה למחזורי!
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה. אתה טס בכל מקרה. מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק. אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום. 03-964-1555. 03-964-1555.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס.
עזרנו אליכם, שואלים כאן לגבי תמ"א 38, האם יש איסור לפי מה שדובר לתת לקבלן ערבי שיבנה 3 קומות והוא נותן לדיירים ממד מרפסת וכו' וכו'. אני לא בקי בפרטים הקנייניים בזכויות של תמ"א 38. אני לא בטוח שיש באמת מכירת קרקע עבור היזם. זאת אומרת, יכול להיות שהוא רוכש זכויות מסוימות, מקבל הערת הזרה ולא ממש קניין גמור. מרן רבי שלמה זלמן אוירבך בספר מעדני ארץ, כותב בהרחבה וגם דודי זקני הר צבי, שכל האיסור שישראל נותן לאקום חנייה קבועה בארץ, זאת אומרת המחירה קיימת והוא נהיה ממש בעלים על הקרקע, זה שיש לו בעלות קניינית שזה חוזר חזרה בסוף לרשות ישראל, יש מקום להקל, בפרט לפי דעת הרשב"א, אף שבסי יוסף לא מביא אותו, שדעת הרשב"א שזה רק בעובדי עבודה זרה, לכן לכאורה הדבר מותר. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב, שלום וברכה.
ערב טוב ומבורך, בבקשה.
רציתי לשאול בבקשה, בסלט ביתים, אנחנו במשפחה נוהגים, עושים בו גם מיונז וחרדה לפעמים, רציתי לשאול איך עושים את זה אם אפשר מצד גישה.
מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, בספר שמירת שבת כלחתה, בפרק על הלכות לישה, מביא את מנהג ישראל לאכול סלט ביצים עם בצל, מיונז או שמן ומלח בשבת. יש כאן, כבודו העיר על עניין הלישה, כי כבודו דיבר על סלט ביצים ששם בפנים מיונז והופכים את זה לגיבול שלם. אבל אם שמים שמן, מלח ובצל, יש כאן גם מקום לחשוש ששמים על הבצל והבצל מזיע משום איסור מאבד בעצם על ידי ששמנו את המלח על הבצל, על הבצל התחיל להזיע וחזל גזרו בדבר. וכן צריך להיזהר מילה לאיסור של בורר, איך הדרך הנכונה ביותר. קודם כל מצד איסור לישה. בלישה הכלל שכל דבר שאנחנו לשים אותו ונפח להיות לגוש אחד, עוברים בו על איסור של בלילה אהבה, איסור של לישה. מיונז שאנחנו שמים על הביצה ועל הבצל, מוסיפים מלח ותבלינים ומערבבים את הכל, כל יחידה ניכרת לעצמה. כל יחידה ניכרת לעצמה, ומכיוון שכל יחידה ניכרת לעצמה, אין כאן איסור של אישה, אלא אם כן. את הביצים כבר בערב שבת, אנחנו תחנו דק דק. וכשתחנו אותם דק דק בערב שבת, ועכשיו אנחנו שמים עליהם את המיונז, ומוסיפים את הבצל, זה כן הפך להיות לגוש אחד, ועוברים בזה בשום איסור לישה, ומכיוון שזה בלי לאהבה. אז אין לנו דרך להקל בדבר בשבת, אלא אם כן, נשים מעט מיונז, ואנחנו נעשה שינוי מהותי. זאת אומרת, אנחנו נערבב בצורה של שתי וערב, ובין כל שתי לערב אנחנו נוציא החוצה את הקף, בבלילה רכה יהיה לנו את האפשרות להשתמש במיונז. הסיכומם של דברים לגבי מיונז, אם הכמות היא גדולה, ועל ידי זה זה נפח להיות לבלילה עבה של ממש, והביצים הם לא יחידות גושים גדולים, אלא תכונים מערב שבת, אין לנו דרך להכין את הסלט ביצים בשבת מצד לישה. אם הביצה התכונה דק דק מערב שבת, ואנחנו שמים מעט מיונז, ובסוף זה יהיה בלילה רכה. מה זה בלילה רכה? הגדר הוא שכשמרימים בכף, אז נוזל מן הצדדים ונופל לתוך הצלחת, אז מותר על ידי שינוי ניכר, ואומר שתי וערב הוא בין לבין להוציא. אם אנחנו לא עושים עם מיונז, אם אנחנו עושים עם שמן ומלח, אז מצד תוכן צריך להיזהר לא לטחון את הבצל דק דק. אלו שמקילים סומכים על דעת הרשב"א, שביאור הלכה מביא בהתחלת הלכות תוכן שנחף, שסמוך לסעודה מותר אפילו דק דק. אז בתנאי שזה יהיה סמוך לסעודה. להקפיד קודם לשים את השמן, עליו לשים את הבצל, ועליו לשים את המלח, כדי שמיד המלח ייבלה בשמן, והבצל, אפילו חתיכה אחת, לא תתחיל להזיע. גם בשתי חתיכות, חתיכה אחת אנחנו חוששים, ואז להוסיף את הביצה ולערבב. כאן אנחנו לא חוששים לאיסור לישה בשמן, בשונה ממיונז, כי השמן, נכון שהוא אוסף את הכל, כי הביצה נדבקת מטבעה, אבל מכיוון שהיא מתפוררת בסופו של דבר, ולא כמו במיונז שהופך את זה לאיסה של ממש, לכן בזה מותר להיות. אם עושים את ההקדמה הראויה, שמן, בצל, אז לשים את המלח, ועל זה לשים את הביצים, ולא חשינן לאיסור של אישה, ולא איסור של תוכן, אם מקילים לטחון את הבצל סמוך לסעודה.
הבנתי. שאלה נוספת.
בבקשה.
בקשירת קשר של נעליים, יש לי שרוכים שנפתחים מאוד מאוד בקלות, ואני קושר קשר של פרפר אחד, נדמה לי שנקרא קשר עניבה. לשאול, חיפשתי מקור, איך אפשר לקשור קשר כפול בשבת?
ואום.
זה כל הזמן נפתח.
לעשות עניבה על גבי עניבה, אני מבין שאי אפשר. מדובר בשרוך קצר. איך אני יכול להדק אותו? הדרך היא, זה שאני עושה קשר אחד, פעם אחת, את הקשר השני שאני עושה מעל, אני עושה רופף. אם אני תוך כדי שאני הולך, זה מתעדק, זה כלאחר יד, וזה פסיק רישה שאינו מתכוון. המטרה שאני שם את הקשר העליון, אם אני לא יכול לעשות עניבה על גבי עניבה, אני עושה את הקשר העליון, זה רק כדי שהשרוכים לא ייפתחו לי, כי השרוך שלי הוא קצר. אז אני, מה שאני עושה, אני עושה עוד קשר נוסף. הוא עדין, אם אני לוקח סקית של החלות, קשר אחד, ועליו אני עושה עוד קשר, אבל ביניהם אני יכול להכניס את האצבע, יש ביניהם רווח. זה שהרמתי אחר כך את הסקית וזה יתדק, זה שאני עכשיו הלכתי ועל ידי זה זה יתדק, זה פסיק רישה שאינו מתכוון ולא ניחלי. למה לא ניחלי? כי אני לא רוצה שיהיה קשר על גבי קשר, זה הרי על ידי זה אני לא יכול לפתוח את הקשר בשבת. זו הדרך היחידה שכבודו יוכל לעשות קשר על גבי קשר.
הבנתי. ולפתוח אותו כמובן שאפשר.
ולפתוח אותו אפשר בתנאי שבאמת הוא לא יתעדק תוך כדי זה. אפשר אולי כרעיון, ככה אם לכבודו יש איזשהו כיסם קטן בכיס, פשוט להכניס משהו קטן ברווח של בין לבין, וזה ימנע מהדבר הזה לקרוא, וכל פעם שאתם פותחים, אז אתם יכולים לפתוח בקלות. נכון. אבל אם זה יתעדק, יש לכם קשר על גבי קשר בשבת, לפתוח קשר על גבי קשר בשבת זה רק בדרך קלקול. זאת אומרת, זה רק על ידי קריאה, לא על ידי פתיחה ביד.
אני מבין. יש עוד מלא עוד שאלה?
בבקשה.
לגבי ברכה על בשמים, או בבית מרקחת, או בכלל על בושם שנמצא בבית?
כל דבר שאין לו מקור, זאת אומרת שהוא כימיקלי ואין לו בסיס אמיתי לעץ או לעשב, הברכה שלו הוא בורא מיני בשמים. בתנאי שיש לו איזשהו מרכיב טבעי. אם אין לו שום מרכיב טבעי, אי אפשר לברך עליו, וגם לא במוצאי שבת. זה הכלל שהנחיות אותן. לכן שנכנסים לבית מרקחת ויש ריחות, כמעט כולם אין בהם של ממשות, ולכן לא מברכים עליהם. למה מברכים על ציפורן מוצאי שבת בורא מיני בשמים? על פי דברי השלה שמוצאי שבת מברכים על כל בורא מיני בשמים, בעצם לכאורה צריך לברך בורא עצי בשמים. ישר כוח גדול, התודה והברכה, אורי כהן, שלמה פולק, ולכל המסיעים במלאכת הקודש, ערב שבת שלום ובשורות טובות.